עמוד 155, תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, ובא יגמון אחד ולא החזיר לו שלום. אמר לו ריקה, אבל לא כתיב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, הוא כתיב ושמרתם מאוד לנפשתכם. אם הייתי חותך ראשך בסייף, כן, אז גם כן לא היית עושה, כך אומרת הגמרא. אמר לו, אמתה לי עד שעבסך בדברים, אז אחר כך שיחסיד, סיים תפילתו, אז הוא פונה להגמון הזה, ואומר לו, אילו לפני מלך בשר אדם הייתי, היית עומד, ואי אחד ואתה לשכה שלום, היית מחזיר ראשו, אמר לו לא, ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? חותכים ראשי בסייף. אמר לו דריקה וחומר, מה אתה שהיית עומד לפני מלכם, אני מלך בשר ודם שהיום קם לך בקבר, כך, אני שהייתי עומד לפני מלכם, כאשר כולך וקם מעולם ומאה אומרים, על אחת כמה וכמה. מיד נתפעס אותו הגמון, נפטר אותו חסידתו לשלי. כן, אומר רב פסקה פייטת, ההפקרות שאדם מפקיר עצמו לסכנה במקום שאינו על פי מידת הגבורה הראויה, היא מזקת מאוד ליסוד המוסר הכללי. זאת אומרת, מה שהרמב"ם קורא לזה מסירה לסכנה. יש גבורה, זה שאדם מתמודד עם הסכנה בצורה מושכלת. כן? אבל יש את ההפקרות. וההפקרות זה דבר מאוד מאוד מזיק. אומר הרב, לא רק שזה מזיק כי האדם הזה עלול לקפח את חייו עכשיו. כי לך תדע מה יהיה. זה ברור, אבל יש פה איזושהי פגיעה באופן... כללי יותר, רחב יותר, מבחינה מוסרית. למה? שהרי התחלה ציורי המוסר הוא מציור יראת העונש וההפסד. ואם איבד האיש רשבון מכל הפסד על ידי מה שמפקיר עצמו וחייו, עובדו את היסוד המוסרי בהתחלתו, ולא יוכל לבוא גם ממנו למעלות השלמות הגבוהות. ואם בכל העולם תתפשט מידת ההפקרות, אז בטל יסוד העולם כי הדרך לקבוע משמעת והדרך המוסרית. כן, אומר רב, תראו איזו מחשבה עמוקה יש כאן. מה גורם לנו להיות מוסריים גם כשאנחנו לא מדרגה גבוהה? ההסבר לזה, זה יראת עונש. בואו ניתן דוגמה לכל מיני סוגים של יראת עונש. יראת עונש לא אומר דווקא במובן הזה מאלוקים באופן ישיר שאני שותך, אבל בואו ניתן שתי דוגמאות שכולנו פחות או יותר מנהלים תחיינו על פיהם, וזה לא קשור לשאלה... של עניין דתי. בני אדם אוהבים אכול דברים שגורמים להם כיף וטעימים ושמנים ומתוקים ובקיצור כל מיני דברים מהסוג הזה, נכון? זה בעצם מה שאנחנו אוהבים לאכול. אם אתה תלך לאיזה סעודה והביאו לך איזה סלט של מלפפונים עם בצל, תגידו, תראו את ביישים, קראתם לי עד הלום. אני כבר שבוע בצום, כדי שתביאו לי את הסלט מפפולים הזה. מה ציפית? לא ציפיתי, מה, שיהיה פה בשר שמן, שיהיה פה אוכל טעים, שיהיה פה זה, שיהיה פה שתייה. איזה שתייה? מים? מה פתאום? שתייה מתוקה. עם גזים. לא דייט. זה משהו בסיסי. וכמה כוסות יין וכולו. זה מה שנפש אדם מתאווה. כולנו, גם הכי הכי הוללים, אנחנו יש לנו גבולות בדבר הזה. יש לנו גבולות בדבר הזה. הגבולות יכולים לקבע על פי שתי אמות מידה בעניין הזה. למרות שאנחנו אוהבים ליהנות מאוכל טוב, אבל יש לנו גבולות. גבול אחד יכול להיות שהוא מסיבת השחיתות הזאת עצמה. זאת אומרת, תשמע, אם אני כל יום אוכל ברבורים אבוסים וכל יום אוכל ארוחות שינות, בעצם כבר לא יהיה לי הנאה מזה. אז מה אני עושה לעצמי? אני מבסס את הריגוש. אני עושה יום כן, יומיים לא. אבל למה אתה יומיים אתה לא אוכל? כי... אני רוצה לחדש עוד פעם את הריגוש מהאוכל. נכון? זו מחשבה מושחתת, אבל היא קיימת אצל חלק מבני אדם. אבל המחשבה שרווחת אצל רוב בני אדם, זה לא רק הנקודה הזאת שאמרתי, היא פחות קיימת, היא, אני אקרא לה יראת עונש. כי אתה אומר, אומר לעצמך, שמע, אם אתה תגזים בדברים האלה, בסוף אתה תסבול. נכון? כלומר, הגוף שלך יתקלקל. אז גם אם אנחנו לא חסידי הבריאות ולא שומרים עליה כמו שצריך, אבל להפריז עד לכדי שאתה תגיע למצב שאתה לא נמצא אתך חולה במחלות לא פשוטות, אתה לא תעשה את זה. זה סוג של יראת עונש. כלומר, מה מניע אותך לשמור על הבריאות? הפחד, הפחד ממה יהיה לי אם אני אהיה חולה. או בוא ניתן דוגמה ליראת עונש אחרת, נסיעה בכביש. יש כאלה שמאוד אוהבים לנסוע במהירות. או בני אדם, יש להם נטייה כזאת. לפחות מאמין הגברי. מאמין הנשי, אני לא יודע, גברי יש נטייה כזאת. ככה, לסחוט את הדרשם. אבל כולנו, יהיה לנו גבול בדבר הזה. נכון? 180 אתה לא תיסע. או בגלל שאתה מפחד שזה יביא לך סכנה, ואז זה קשור לנקודה הקודמת שאמרנו, כי אתה מפחד למות, כי למות זה רע, או כי אתה מפחד להיות נפגע מתאונה, ולהיות נפגע מתאונה זה עוד יותר גרוע מבחינות מסוימות. אז זה גם יראת עונש, אבל יש גם יראת עונש פשוטה מהשוטרים. זאת אומרת, יש מצלמות, יש זה, מישהו יתקשר בסוף למשטרה ויגיד שפה זה מטורף שנוסע 180. זה יראת עונש. נכון? זאת אומרת, יראת עונש היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מרסנת אותנו. אבל אם בני אדם יתרגלו לזלזל בדבר הכי משמעותי להם, שהם הכי מפחדים שהוא יתקלקל, זאת אומרת שמבחינתם העונש ביחס אליו הוא העונש החמור ביותר, ומה זה הדבר שהכי מפחדים עליו שיתקלקל? החיים. אם החברה תהיה כזאת שהיא, כן, מזלזלת במשמעות חיי אדם, הדבר הזה לא רק יגרום לזה שיותר אנשים ימותו, אלא יגרום לבעיה יותר מקיפה, זה שאנחנו בעצם מרוקנים ממחשבתנו המוסרית את יראת העונש. כי לא אכפת לאנשים לאבד את היקר מכל. ואז מה ההשלכה של זה? כשבני אדם לא חיים בתוך יראת עונש, הם עלולים להגיע לכל השחיתויות המוסריות. וכמובן, אם אנחנו מדברים על המושג יראת עונש מאלוקים, זה בעצם נוגע לאותו עניין. הרי מה זה יראת עונש מאלוקים? מה שתיארנו, יש לך יראת עונש שתהיה חולה, כי הגוף מתקלקל, או יראת עונש מהשוטרים, או יראת עונש מאלוקים. זה אותו רעיון. כן? זאת אומרת, אתה מפחד שאלוקים, על פי החוקים שלו, של העונש שלו, הוא יהרוס לך את החיים. אבל החיים בעיניך בכלל לא חשובים. אפשר גם, אתה בעצמך גם לא אכפת לך לקלקל אותם. או לאבד אותם, או להזיק לעצמך, אז לא יהיה את מה שבעצם דוחף את האדם בדרגה הבסיסית לשמור על עצמו מבחינה מוסרית, שזה יראת עונש. עכשיו כמובן יש מדרגות יותר משוכללות. כן? יש אדם שהוא לא מזיק לגופו, לא בגלל שהוא מפחד מהסבל, הוא לא מזיק לגופו כי הוא מבין שיש משמעות לחיים. זאת הסיבה שהוא לא מזיק לגוף. לחיים תקינים, לחיים גוף תקין. ולכן התורה מאוד מאוד מקפידה, מאוד מקפידה על הזהירות של שמירה מסכנות. כן אמרנו, כאשר כתוב בתורה ענייני שמירת הנפש, בעזרה גדולה, אפילו תהיה הכוונה גם כשמירה מפסד רוחני שהוא גדול ועצום מפסד גשמי. כן? זאת אומרת, אפילו אם נניח שמה שכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הרי הפשט של הפרשה שם מתייחס לענייני עבודה זרה, תשמרו, כי לא ראיתם כל תמונה. זאת אומרת, זה מדובר בשמירה מהזקים רוחניים. אבל מכל מקום, הציור הניצח הזה הוא ציור יראת העונש וההפסד. כן? זאת אומרת, מה שהאדם באופן טבעי רואה לנכון, להישמר ממנו, כי הוא לא רוצה שהחיים שלו יתקלקלו. וכשמשתרש את ההפקרות בלב, בטל כל ציור מורה ושמירת נפש. כיוון שאינו מבחין בין רע לטוב, בתור חסיד כן, בין רע לטוב לו, אין תועלת גם בהגדלת המשקל שהפסד נפשי רוחני. כן, זאת אומרת, כל מה שאדם דואג לשמור על הנפש שלו, שכמו שאמרנו, בדרגה היסודית והבסיסית, זה יראת עונש כזו, אז גם זה כבר לא קיים. על כן, בתור חסין, הדואג למעלות הרוחניות והמוסריות, אתה בזה לדעתו שהוא מבטל הציור המוסרי. על כן, בער לו שביטול ציור מוסרי אין כאן. כיוון שלפי אמיתת הציור המוסרי שראוי לדמות לכל הפחות מורה שמיים כמורה מלך בשר ודם. אם כן, לפי המידה הנימוסית, מורה המלכות עומד במשקל שווה עם שמרת הגוף ועולה עליה. שהרי הפוגם, כבוד מלכות, מתחייב בנפשו. כן, זאת אומרת, מה שענה לו החסיד, הוא אמר לו דבר כזה, תראה, הרי זה שאני כביכול זלזלתי באיום שלך, זה לא בגלל שאני מזלזל בדברים שעלולים להזיק ולקלקל, כי אני הייתי גם כביכול תחת איום. זה מורה שמיים, כביכול. כמובן, בדרגה של חסידות, לא תופסים את זה כאיום. אבל כן, במושגה פשוטה, בסיסי יותר, אז זה לא שזלזלתי בדבר שיכול להוות סכנה, סתם ככה, אלא כי אני הייתי שרוי באיזשהו מצב שגם הנטישה שלו, היא גם הייתה, כן, יכולה להוות סכנה. אז אני כן חי בתוך המושגים האלה, שביחס לאותם דברים שעלולים לסכן, סיכון גופני או סיכון רוחני, אז אני ירא מהם. והיינו, מפני שביטול כבוד מלכות ומוראו מביא תוצאות רעות בעולם. וכמו כן, קל וחומר הדברים שביטול ציור מורא שמיים, אין קץ לרעות מוסריות וחומריות שמביא. ובואו ננסה להבין את הביטוי הזה של הרב. אומר הרב, שחיים לא מתוך יראת שמיים, זה דבר שיכול להביא לאין קץ רעות מוסריות. הדבר הזה הוא פשוט. כי במורא בשר ודם, בעצם האדם חי באופן מוגבל. אז כמה בני אדם יכולים לרדוף אחריך? בני אדם רואים מה שמול העיניים שלהם. המשטרה, אם היא נמצאת בכביש, אז אתה תיסע בזהירות, אבל אם לא נמצאת שם, לא אכפת לך. אבל אדם שחי מתוך יראת שמיים, אז זה דבר שנוגע לכל רגע ורגע, ולכל תנאי ותנאי, כל מקום ומקום. אין איזשהו מקום שתוכל לברוח, כן, מהאמת. ולכן זה משפיע גם על חדרי חדרים. אנחנו גם יודעים את זה, זה יצוי בתופעה אנושית, שיש אנשים שכלפי חוץ, כשיש לחץ חברתי, שיש אנשים שרואים אותם, אז הם לא יעשו. אבל כשהם במסתרים בינם ובין עצמם, אז הם כן יעשו. אבל מי שחי מתוך יראת שמיים, אז אין דבר כזה בינך ובין עצמך. כן? יש כל הזמן את האמת מול העיניים. אתה אומר, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אבל אף אחד לא רואה. אף אחד לא עושה לך כלום. לכן יראת שמיים היא דבר שמחזיק את כל מה ששייך למוסר האנושי. על כן, לפי מידת קיום ציורי המוסר, אין זה אחד בגדר שלות, כי בגדר הגבורה הראויה. ובזה אנו למדים שבטוח היה אותו חסיד, שאותו השר היה אדם נוח שלא ירגעו. והיה רק חשש הרחוקה, כי הרי נחש כרוך על הכבו. כן, כי הרי אם לא מדובר כך, אז אסור היה לו לעשות את זה מצד הלכות פיקוח נפש. אלא שבפי נימוסו של השר, והשקפתו, היה נראה לו שחסרון השמירה גם חשש הרחוקה, בכלל הפקרות הוא מקום חשש סכנת נפש. זאת אומרת, אבל לפי התפיסה של השר, אז גם אם הוא לא ממש גורם סכנה, הוא לא היה עורף את ראשו עכשיו. אבל עדיין היית צריך לזהר גם מסכנה רחוקה, וחסיד השיב לו כעניין, שמידת התפילה שהיא נוגעת בכבוד שמיים, איזה מידת ההפקרות כי מידת הגבורה. והשר, מטעם זה, כפה לפסוקים להורות כי הדרך להתרחק כל חסיד סכנה היא יסוד לאוצר השלמות הכלית האנושי. כן, לכן הוא הביא, כן, את הפסוקים, כן, שעוסקים בשלמות הגוף ובשלמות הנפש. כן, כמו שאמרה מקודם, הם דו משמעים הפסוקים האלה. גם בשלמות הגוף וגם בשלמות הרוחנית של אדם, צריך אדם להיזהר בכל מיני גורמים מקלקלים, כמו שאמרנו, כי זה היסוד, חוץ מהחשש שבאמת יהיה פה קלקול, וזה היסוד לכל התוכן המוסרי, ולמעשה היראה מהסבל, מהקלקול, מהנזק שעלול להיות אצל אדם, זה מה שאנחנו קוראים לזה יראת העונש. עד כאן.